אחורה? למה אתם מאחורה? תדמו קדימה, מאיפה אתם?
קבוצת יבנה.
קבוצת יבנה, זה כבר היה לנו שבוע שבר, כולכם קבוצת יבנה? שניכם. טוב, ברוכים הבאים. טוב, אז אנחנו עסקנו בשאלה שבעצם עד כמה הדבר העקרוני, למה הוא חשוב לי, כי הנושא עצמו פחות חשוב, אבל הזכרתי לכם שיש עמדה שגם אני רק רוצה להכיר לכם טיפה מתוך המורה לבוכים בחלק שני בפרק אחרי. מה? מורה לבוכים חלק שני פרק אפי, אם אתה תוציא את זה אז אולי בנוסח יותר טוב באינטרנט, אם יש לכם אז תוכלו להיכנס לאוניברסיטת תל אביב, יש להם את התרגום של... אתם יודעים שמורה לבוכים כמו רבי יהודה הלוי כתבו בערבית?
כן.
אז השאלה עכשיו, כמה שאנחנו לא דוברים ערבית, אז מקצתנו, כן, יש כאן כאלה שאולי כן, אז צריך להשתמש בתרגומים. אז התרגומים הקלאסיים היו תרגומים של הקדמונים, של הטיבונים, ויש תרגום של ספר הכוזרי, תרגם אותו רבי יהודה בן טיבון, אני חושב, נכון?
כן,
כתוב על העריכה, כן? אבל מי שתרגם את הספר הזה, את הספר הזה, זה היה יהודה קויפמן, יהודה אבן שמואל, שזה תרגום מודרני, את התרגום של הרמב״ם תרגם, גם היה תרגום במורה נבוכים לעברית, היה תרגום קלאסי, גם כן, אני לא זוכר עכשיו מי, והספר הזה שיצא הרבה שנים במוסד הרב קוק, זה היה תרגומו של הרב קפח. הרב קפח גם אחר כך הוציא, יצא בשנים האחרונות תרגום של הרב קפח לכוזרי, יצא בשנה, שני שנתיים, תרגום של הרב יצחק שילת, שעסק הרבה בתרגומים של הרמב״ם, של דברות הרמב״ם ודברים כאלה, אז הוא גם הוציא ספר שלם של כוזרי בתרגום לעברית. ולפני איזה 10 שנים יצא מורה נבוכים בתרגום מאוד מאוד מוצלח של פרופסור מיכאל שוורץ, זכרו לברכה, שהוציא ספר מורה נבוכים בתרגום לעברית עדכנית, וזה מה שנמצא באתר של אוניברסיטת תל אביב. הם עשו חסד עם הציבור, והתרגום שלו זמין לכל מי שגולש לעבר... חלק שני, פרק אפי. מה יש לך? מה יש לך?
יש לי כל מה שצריך.
וואו. היי. פגשתי את הבן שלו, של פרופסור שוורץ. תכף נראה. כן, ככה זה נראה, בדיוק. הבן של פרופסור שוורץ, שהכרתי אותו ממרכז, אז... אני יודעת, שאלתי אותו, כי פרופסור שוורץ גם תרגם תרגום חדש לכוזרי באותה איכות. אז בכל אופן, בפרק קפה של חלק שני שמורה נבוכים, אני מקריא לכם: דע שהימנעותנו, אצל הרב קפח כתוב בריחתנו, בסדר? מלדגול, שם כתוב משהו אחר, אני כבר לא אזכור את כל השינויים, בקדמות העולם, בשניהם כתוב בקדמות העולם. כלומר, בתפיסה שמדברת על זה שהעולם הוא קדמון, אינה בגלל הכתוב בתורה שהעולם מחודש. הרמב"ם תמיד כותב חריף יותר, נכון? זה לא בגלל שכתוב בראשית ברא אלוקים. כי בראשית ברא אלוקים היינו יכולים להסביר גם בצורה אחרת. אתם מבינים? גם הוא טוען שאם היה הכרח פילוסופי לדבר על קדמות העולם, היינו מסתדרים עם מה? עם פרשת בראשית. כן? אני אקריא לכם את הדברים. כי אין הכתובים המצביעים על חידוש העולם מרובים מן הכתובים המצביעים על היות האלוה הגוף. יש גם הרבה פסוקים שמדברים על האלוה כאילו יש לו גוף, שהוא משהו גשמי. אז כמו שאיתם הסתדרנו, ואנחנו יודעים שהוא לא גוף, וגם עם זה היינו מסתדרים שכתוב שהעולם, מה? נברא, היינו רואים? לא נורא. אלא שתי סיבות גרמו לנו לעשות זאת וכו' וכו'. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, רק אני רוצה להגיד, להראות לכם שהתפיסה, בוא, keep the change. תודה. חן חן. נראה, מי יודע מה אני אצטרך בהמשך, יש לך הכל, אז אנחנו מצב טוב. מה? אתה לא מבין שאצלנו הכי חשוב זה השאלות? הדבר המעניין הוא לשאול, לשאול, מה התשובות, מי שיש תשובות. תשובות זה שום דבר אם אין שאלה. השאלה היא השאלה, מה השאלה, זה השאלה. היינו נכנסים שיעור כללי, השאלה הכי חשובה הייתה, מה השאלה? מאיפה הוא יפתח את השיעור? עברת על כל המקורות. השאלה, מה השאלה שהוא רוצה? אתם יודעים, שאלה זה כמו הקשר בקצה החוט של המחרוזת, שדרכו אתה חורז את כל הדברים. אין לך שאלה, מה? אצלנו מקובל לומר, כמו שכתוב בסוד ישרים, שלא יודע לשאול, את פתח למה? שידע לשאול. שאלה זה דבר חשוב מאוד. אל תשאל אותי לה. כל אחד עם השאלות שלו. הבנתם את ה... איי, טוב, אז אנחנו... אני רק חוזר שוב ואני אומר שהעמדה הזו שבה יש שילוב ומתח בין... והזכרתי לכם את זה כשהתחלנו לדבר על ספר כוזרי, השאלה הזאת של היחס בין ההתגלות, בין הנבואה לבין החוכמה. אתם מבינים? זו השאלה מה שאנחנו עוסקים פה, נכון? יש נבואה ויש חוכמה. האם הנבואה זה שמופיע דבר השם, אז גמרנו, אדם חטף נוקאוט והוא צריך לבטל את כל מה שהוא יכול לחשוב, או שבעצם הנבואה פונה אל מה? אל חוכמתו של האדם. בסדר? הקדמונים, רס"ג, רמב"ם, כל אנשי הפילוסופיה או מחשבת ישראל או הפילוסופיה הדתית, הם באמת התמודדו עם שאלה הזאת, איך חיים בעולם, אחד צד אחד איך חושבים, מצד שני איך נשארים פתוחים להשראה של הנבואה. הנבואה היא משהו שהוא מעבר. אז חלק מהם, שזה רמב"ם, רס"ג ועוד אחרים, אולי אפילו חובות הלבבות, הם טענו מה שאמרתי לכם כבר, שאנחנו חיים במצב של אמת כפולה. כלומר, יש לנו שני מקורות לאמת. מקור אחד זה מה?
שכל.
השכל. מקור שני זה להתעורר, להתעורר, להתעורר. זה הנבואה, נכון? יש שכל ויש נבואה. גם הנבואה נותנת לנו אינפורמציה של האמת. גם השכל נותן לנו מה? אינפורמציה לאמת. ואז השאלה, מה היחס בין שני המקורות של האמת? שני המקורות לאמת, זה נקרא, מי שחי במתח בין שני מקורות האמת, קוראים לזה, כל מי שעסק בתחום הזה במחשבת ישראל, אז זה נקרא תורת האמת הכפה. היחס בין אמת שמופיעה באמצעות השכל לבין אמת שמופיעה באמצעות הנבואה, כאשר כולם אומרים דבר אחד ברור, לא יכול להיות שמה? שתהיה סתירה. לא יכולה להיות שיש סתירה, אם יש סתירה, צריך ליישב את הסתירה הזאת. איך מיישבים סתירה כזו? את השכל, כפי שאתם יודעים, אי אפשר להזיז, כי הוא אייזן בטון, לא, זאת אומרת, שכל, זה הגיוני, אמת זה אמת, היא אמת, אי אפשר להזיז את זה, אז את מי צריך להזיז? את מה? את הנבואה. למה מזיזים את הנבואה? בגלל שחושבים שהקדוש ברוך הוא לא אידיוט, זו הנחה מאוד חשובה. ואם הוא אומר לך שהוא אש אוכלה, הוא חשב שמה, הוא בנה על זה שאנחנו נחשוב, או בנה על זה שאנחנו לא נחשוב. תחשבו על זה. נכון? הזכרתי לכם פה את זה. הוא בנה על זה שבן אדם שיקרא את הספר שלו, מה יעשה, גם כן מה, במקביל, מה יקרה לו, יחשוב, ויבין שהוא לא חושב שהוא אש, או יבין שכיוון שיהיה לו הוכחות ברורות שהעולם הוא מה? קדמון, אז הוא ידע לפרש פרשת בראשית. עלה על דעתו העסק הזה. והוא בנה על זה שבני אדם מה? יחשב. זה חידוש מסוים. אני יודע שזו הנחה לא ברורה לחלק מהאנשים שאני מכיר, אבל זה ההסבר של איך שהקדמונים תפסו את זה. שונה רבי יהודה הלוי, ולכן זה חשוב, שונה רבי יהודה הלוי מרס"ג רמב"ם ובעל חובות לבבות. שונה הוא בזה שהוא הסביר שהנבואה היא נותנת משהו שהחוכמה לא יכולה לתת. תורת האמת הכפולה אומרת, אתה יכול לקבל את האמת דרך הנבואה או דרך מה? השכל. למה צריך את שניהם? שואל רב סעדיה גאון. אומר רב סעדיה גאון, צריך את שניהם. יש לך גם רב סעדיה גאון? אומר שניהם, אומר, אני אגיד לכם, לא חשוב עכשיו. רב סעדיה גאון אומר, למה צריך את שניהם? כי רוב האנשים הם לא חכמים. ועדיין צריך מה? לתת להם את הכיוון הנכון. וגם האנשים החכמים, הם לא חכמים כל הזמן, ומהרגע הראשון שהם פותחים את העיניים. לוקח לזמן עד שהם נהיים חכמים יותר ויותר, הם מתפתחים. החוכמה היא מתפתחת אצל האדם. לכן, כדי שאדם לא יחיה בבערות יותר מדי, יותר מדי בני אדם יחיו בבערות יותר מדי זמן, אז גם נתנו להם מה? את הנבואה. והנבואה אבל בעצם היא סך הכל קיצור דרך. זה קיצור דרך וגם כן אפליקציה המונית. כן? כדי שלכולם יהיה את הדרך הנכונה. זה... אבל בעצם האדם נדרש ומצופה ממנו, וזו מצווה דתית לאלה ולאלה, שהוא אחרי שהוא יודע אחרי שהוא קיבל את התוצאה הנכונה של המשוואה, הוא יפתור אותה גם כן. אחרי שהוא יודע מה התוצאה, הוא גם כן ילך לראות איך הוא מגיע לתוצאה הזו. זאת אומרת, אתה קיבלת את, את האמת, אבל עכשיו לך מה תעשה? תבין אותה כאמת, תבין למה היא התשובה לשאלה שלך. ולא רק שתסמן נכון בבי את התשובה הנכונה במבחן. אתם מבינים מה שאני אומר? תעשו ככה. עכשיו תבינו בפנים. אוקיי? זה, עכשיו למה רבי יהודה הלוי שונה? כי רבי יהודה הלוי לא חושב כמוהם. רבי אולי חושב שהנבואה נותנת לנו דברים שהשכל האנושי מה? לא יכול לתת. הדבר הכי מרכזי פה בתודעה של רבי יהודה הלוי זה שאתם זוכרים, הוא אמר החוכמה מגיעה לפה ולפה. מה הנבואה נותנת? היא נותנת לנו לא רק הכרעה, היא נותנת לנו משהו שהחוכמה לא יכולה לתת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? החוכמה לא יודעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, כי החוכמה טוענת בכלל שמשהו בכלל לא
קיים.
לא רוצה. לא, הוא קיים, אבל הוא לא רוצה. כי הוא כבר מושלם ואין לו מה לרצות, הוא כבר בפנסיה. או פנסקה.
מדובר על, כשהם אומרים על, על הנבואה, מדובר פה גם על התורה?
מי? מי מדבר?
כשכל הזמן דברת על, על המתח בין...
כן, כן, כן. תורה זה חלק מי.
לפי
ה... היא באה אלינו בנבואה.
אז לפי כל אלה שאמרו שאפשר להגיע לזה ולזה, כאילו, כמו שהטענה של רבי יהודה על תפילין, הם היו מגיעים דרך השכל ועל מצוות.
אז אני לא מאמין שהם חשבו שכן, אבל הם חשבו שהתוכן השכלי של המצוות אפשר להגיע בשכל. גם רבי... תראו, כי הרמב״ם עצמו אומר שלכל מיני דברים... אין טעם, כי פרה למה דווקא אדומה? כי אם היינו אומרים כחולה, הייתה שואל למה דווקא כחולה כשאין כחולה, כן? אבל אומר הרמב״ם שיש כל מיני דברים פרטים, אין מקום למקרים, אין מקום לתת טעמים. הרמב״ם מלכתחילה מגביל כבר את המציאת טעמים והיגיון רק לחלק מהתמונה, זה לא לכל התמונה.
אז איך אפשר להגיד שהיית מגיע לזה בלי...
היית מגיע לרעיון, לרעיון של והיו לו תוטפות... היו לו כשאותם מאות ילדיך היו תטפות בעיניך שמטרתן זכירה מתמדת של הדברים, הדבר הזה הוא בר נגישות לשכל האנושי. הטעם של המצווה, הפונקציה של המצווה, מה המצווה נועדה ללמד אותך, זה אדם יכול להגיע באמצעות כלים שכליים. אני לא חושב שיש יהודי רציני שחשב ברצינות שהיה יהודי אחר שקם בוקר אחד וראה פרה והחליט לשחוט אותה כדי לייצר ממנה תפילין. אני קשה לי לחשוב על אופציה כזו.
אז איך אפשר להגיד בכל זאת
שאני אגיד יותר מזה, לא חושב שהמישהו שחושב שזה בגלל שהוא חשב, יכול להיות שהיה למישהו איזה השראה כזו, איזה רעיון כזה, איזה פרץ של רעיון שאומר וואו, אפשר לעצב מזה איזה תפילין, אבל זה לא מחשב. זה לא מחשב. אבל בואו נעזוב את זה, בואו נחשוב. ובא רבי יהודה הלוי אומר, לא, התורה, עכשיו למה אני מדגיש לכם את הדבר הזה? משום שרבי יהודה הלוי הוא לא חושב שיש חפיפה, המשל שאני משתמש בו הרבה פעמים זה שיש שני פרוז'קטורים שנראים את המציאות. נכון? כשיש חושך לא רואים כלום. בא אור, מאיר את ההוויה. בסדר? אומר רבי יהודה הלוי, יש רמב"ם, יש שכל זה מאור אחד, הנבואה זה מאור שני. אבל כשאתה משתמש או בשכל או נבואה, מה אתה רואה? אתה רואה את אותו, את אותו דבר. אומר רבי יהודה הלוי, לא. השכל נותן לך היבט מסוים של המציאות. הנבואה נותן לך היבט שהשכל מה? לא יכול לתת. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה לא נגיש לשכל. מה התנאים שבהם יופיע העניין האלוקי? זה לא נגיש למה? לשכל. השכל לא יודע מתי הקדוש ברוך הוא בא לפגוש אותם. מי כן יודע? הקדוש ברוך הוא יודע. ואם בא לו להגיד לנו, אז מה? הוא יגיד. כדי להגיד הוא צריך לעשות זה באמצעות מה שהוא קורא, או מה שאנחנו קוראים מה? נבואה. הוא נותן לנו את הנבואה. בנבואה הוא מגלה לנו דברים שלא היינו יכולים לדעת אלמלא הוא מה גילה לנו. אבל גם הקדוש ברוך הוא מבין שכל קובץ שמגיע ממקור אלוקי למוניטור אנושי, אתם איתי? הקובץ הוא אלוקי, אבל איפה פותחים אותו? על איזה מסך פותחים אותו? על איזה תודעה פותחים את הקובץ האלוקי הזה? פותחים אותו על, על תודעה אנושית. זאת אומרת, אין, הקובץ הוא אלוקי, אבל פותחים אותו, אתם רואים פתח באמצעות? מכירים את הפתח באמצעות? תגידו כן, תעשו משהו, תתעוררו. פתח באמצעות, עכשיו כל תוכנה שפותח, אדם לא יכול לפתוח קבצים אלא באמצעות תוכנות אנושיות. מי שפותח באמצעות תוכנת ג'יבריש או בתוכנה שהיא לא אנושית, אז הוא עזוי מלכתחילה שיתגש את זה אחר כך. אבל זה לא הנושא. זה ברור לכם את זה? זה אין אפשרות. אין אפשרות לנו לחשוב אלא בכלי חשיבה שלנו. אין אפשרות לבני אדם לחשוב אחר. ולכן כל הקדמונים דיברו בצורה חד משמעית וברורה שלא יכול להיות שהנבואה תסתור את מה? את ההיגיון, שפתאום הנבואה תדרוש ממך לחשוב ששתיים ועוד שתיים זה שלוש. ולכן כולם באופן חופשי ביקרו את העמדה הנוצרית שדיברה על כך שהשילוש הוא לא שילוש באמת, כי הוא באמת מה?
אחד.
אחדות. אתה רוצה עכשיו לפתוח רמב״ם, למשל פרק נון א', א', מה אומר שם הרמב״ם? נורא יפה. מה זה אמונה? נפתח כפח. כן. אולי נון. נון, 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 נון. את הפרקים גם הכפח כבר.
דה, מייג בסיפור זה שהאמונה אינה עניין הנאמר אל עניין המצטייר בנפש כאשר מתגיד כאמת שהוא כך איפה שיצטייר.
שנייה, מה זה אמונה? אז הוא אומר, אמונה זה לא מה שאומרים בכל. זה לא מה שאתה מוציא במילים. זה לא להגיד נוסחה. זה לא קסם כזה, אתם יודעים, נכון? זה לא כזה נוסחה כזו שאתה אומר, זה לא סגולה, אתה אומר את הדבר נכון. למרות שפעמים אנחנו ככה מתפללים. זה לא נוסחה. האמונה זה שיהיה לך את הדעה הנכונה ביחס לדבר מסוים. שהדעה שלך, שמה שאתה חושב, זה באמת כך. תמשיך.
אם אתה
מאלה מסתפקים
בכך שהם עושים דבריהם ודעות הנכונות הנחשבות בעיניך לנכונות למי שתצייר לך אותה ותאמין בהם, וכל שכן שתבקש לגביהן ודאות. הרי זה קל מאוד. כפי שאתה מוצא רבים לטיפשים, הילדים בעל פה עיקרי אמונה, אשר, אשר אין הם מציירים להם השכנות כלל.
הלאה.
אבל אם אתה מאלה אשר חשקה נפשם להתעלות לגן הארץ, לדרגת היוק, לדע...
אני לא חושב שהבנתם מה שהוא אומר, אבל זה לא, אני רוצה להגיע עליו קצת בהמשך. ולא שאני חושב שצריך לקלוט מה שהוא אומר, אני מכיר את החומר, אז אני יכול להסביר לכם מה כתוב שם. הוא אומר, אם אדם באמת מבין מה זה, אז הוא מבין שלהגיד השם אחד למשל, זה דורש איזשהו עמקה, זה לא סתם להגיד, אמרתי את הדבר הנכון. יש, מה זה אומר שהשם אחד? מה המשמעות של זה? אז אני אכיר לכם מה שאני רוצה, כי אתה תכיר, הוא אומר, אבל מי שסבור שהוא הוא 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 למה אנחנו אומרים ככה הוא כאילו שהוא למעלה ולא למטה ולא הוא שהוא אחד בעל תארים מספר כלומר שיש לו אפיונים מסוימים הרי הוא אומר שהוא אחד בפי הוא אמר אחד בפה אבל במחשבה מה הוא חשב? שיש כמה זה כאין מה שאומרים הנוצרים הוא אחד אלא שהוא שלושה והשלושה אחד אז הוא אומר זה פטנט פנטסטי כן? ואין בזה סתירה וזה לא סותר עוד תוסיפו ככה הערה פוטנוט כזה אתם יודעים הערה הוא אחד והוא שלושה והוא אחד וזה אין בזה סתירה עכשיו עברנו את הכל בצורה נכון? הוא אומר זה קשקוש הוא אומר שזה אין לזה שום משמעות אז רבי יהודה הלוי היה מאוד ער לשני הדברים א' שהוא חושב שהנבואה היא אומרת לנו דברים שהחוכמה לא יכולה להגיד אבל בשום פנים ואופן זה חילול השם עכשיו אני הולך להגיד דבר עוד יותר חמור שזה חילול השם לחשוב שהקדוש ברוך הוא אומר דברים שבני אדם לא יכולים להבין כלומר שהוא רוצה להגיד לנו משהו אבל הוא רוצה להגיד לנו משהו שאנחנו אף פעם לא נבין אותו ושיסתור את מה שאנחנו מבינים וכל מה שהוא אומר זה רק מה? ניסיון זה חילול השם הקדוש ברוך הוא לא מתעלל בבני אדם זה ברור, אתה צריך להבין את הדבר הזה זה עמדה רוחנית משמעותית שכל הקדמונים מסכימים לה אז זה מה שכתוב פה אז זה ברור לכם רמב"ם מאוד חריף בעניין הזה הוא אומר ש, 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 שמי שחושב ש, 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 ש אני, למה זה כל כך חשוב? כי הנושא הזה של המפגש בין האלוקים לבין האנשים זה מאוד טעון העסק הזה, כן? כי יש אנשים שחושבים שאם נגיד שמה שהקדוש ברוך הוא אומר הוא מובן לבני אדם אז יש מתח אז אם זה מובן לנו אז זה נהיה אנושי איך, זה, איך שומרים על מה? על זה שזה אלוקי, אתם איתי?
כן
איך, איך שומרים את העסק הזה? האנושי והאלוקי נפגשים אז איך שומרים על זה שזה גם אנושי אבל גם כן בכל זאת מה? אלוקי איך שומרים על הדבר? אז יש כאלה שרוצים להגיד שאם נעשה את זה אנושי אז זה איבד את האלוקיות שלו ויש כאלה שאם זה נהיה אלוקי שלא מגיע לאנושי אז זה הופך את האלוקי להיות מה?
מנותק.
מנוקר ומנותק זה מתח כזה, אתם מבינים? זה מתח נוראי אז, אבל זה המתח שאנחנו חיים בתוך אתן לכם דוגמה איפה המתח הזה מופיע בטעמי מצוות יודעים מה זה טעמי מצוות? יודעים את הסוגיה של טעמי מצוות? מכירים? ספר החינוך נותן מה משורשי המצווה להסביר את ה... אז קודם כל יש מחלוקת גדולה אם לתת טעמי מצוות או לא לתת טעמי מצוות מכירים את המחלוקת? הרמב״ם כמו שאמרתי לכם הוא מאוד תקיף ועוד חלק של הזה אבל לא נקרא עכשיו אבל הרמב״ם אומר שיש בן אדם שחושבים שנתת טעמי מצוות זה חילול השם כי אז זה הופך את כל המצוות להיות מה? אנושיות וכדי לשמור את ה... אלוקיות של המצוות צריך להגיד שמה? שאין להם טעם, שהם נעלים איתם. כלומר, אז הוא אומר, זה חילול השם, כי אדם רציני עושה את דבריו בטעם, בהשכל, מתוך חוכמה. אבל עכשיו, כדי לשמר את האלוקיות של המצוות, צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא עושה אותם במה? בשרירותיות. כלומר, זה חילול השם, להגיד שהקדוש ברוך הוא שרירותי, סתם, שכל ההסבר היחידי זה מה? ככה.
זה לא מה שהם אומרים.
מה?
זה לא מה שהם אומרים.
זה כן, בסופו של דבר, זה שורה תחתונה זה מה שהם אומרים. אתה אומר, אתה, טוב, בואו בכל זאת, זה חלק שלישי. כן, למד א' בחלק שלישי יש בבני אדם אנשים שקשה בעיניהם מתן טעם למצווה מן המצוות קשה בעיניהם מתן טעם למצווה מן המצוות ויותר חביב עליהם שאין להסכיל לציווי ולעזרה עניין כלל. אין מקום להסביר. כי אם תגיד שזה מובן לבני אדם, הפכת את זה להיות מה? אנושי. ואשר הביא אותם לידי כך, הוא חולי שמצאו בנפשם ואינם יכולים לבטא אותו. כלומר, אין בעיה פסיכולוגית, חולי נפשי, שהם עצמם לא יכולים לבטא אותו, ואינם מצליחים להסבירו, והוא שהם חושבים כי אילו היו המצוות הללו מועילות במציאות, ובגלל הסיבה כזו וכזו נסתבנו בהם, אז כאילו באו מחשבה ורעיון בעל דעה. כלומר, אם זה משהו שאפשר להסביר אותו, והוא מוסבר, אז זה כאילו בא ממישהו שהוא יש לו דעה. כלומר, משהו אנושי. אבל אם היה דבר שאין להסכים לו עניין כלל, אם אי אפשר להסביר למה עושים את זה, אז סימן שזה מה? אז למה עושים את זה? כקדוש בחוץ סיבה. ואינו מבין תועלת, הרי הוא בלי ספק מעט השם. שאלה, איך אנחנו יודעים שזה מעט השם? כי זה לא יכול להיות משום סיבה אחרת. כי אין לזה שום סיבה הגיונית אנושית. אז אם אתה עושה משהו שאין לו סיבה הגיונית אנושית, ברור שאתה עושה את זה מה? לשם שמיים. כאילו אלה חלושי הדעת, האדם ביניהם יותר שלם מעושהו. אדם שייתן לפועלים שלו לעשות דברים חסרי היגיון, חסרי טעם, חסרי ריח, הוא יחשב כאדם מה? נחות. אבל האל יכול להיות כזה. זה הרמב"ם. לכן ברור שצריך להגיד שלכל דבר יש מה? יש טעם. אבל זה המתח, כן? זה המתח. מכירים את הרמב"ן על התורה? ידעתם, אתם יודעים שיש פירוש רמב"ן על התורה, נכון? אז ברמב"ן התורה בסוגיית שילוח הקן, מכירים שילוח הקן? יש מצוות שילוח הקן, נכון? הבעיה היא שיש גמרא מסרב ברכות, אומר על כת ציפור, הגיעו רחמך, הטוב, יזכר שמך, מודים, מודים, משתקים אותו. זה בברכות מסכת מגילה. אז סביב הנושא הזה, על כת ציפור, הגיעו רחמך, האם טוב להגיד או לא טוב להגיד, האם... ואז יש את המימרה המפורסמת של הגמרא עצמה, שעוסק זהותיו, עושה מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, רחמים ואינם אלא גזרות. אז יש מתח אם יש להסביר את זה, אין להסביר את זה, מה? סביב זה הרמב"ן שם הביא את הדעה של הרמב"ם, אבל הוא חולק על זה, והוא עושה איזשהו קימטה כזו, שהוא אומר שברור שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותנו בגלל סיבה כזו או אחרת. זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא חושב שאנחנו השליחים הכי מוצלחים לרחם על האפרוחים, ולכן הוא ציווה אותנו במצווה הזו. המצווה נועדה לחנך את בני האדם, אבל זה לא הסיבה למה הקדוש ברוך הוא ציווה, כי הקדוש ברוך הוא יכול לדאוג לאפרוחים הללו גם בדרכים אחרות. יש לו בכלל איזושהי גישה אחרת לנושא הזה של המצוות. אני אגיד לכם בשפה אחרת, זה שהטענה שלו היא שהמצוות יש להם מגמה חינוכית לבני האדם, אבל לא איזשהו רצון להשיג הישג מציאותי כזה או אחר. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הוא לא חושב שהדרך לדאוג לאפרוחים נידחים מתחת לציפורים ש...
כותב את זה מפורש בהלכות.
דואגות להם? מה?
כותב את זה מפורש בהלכות, בהלך הדקה.
הרמב"ם מה?
כותב שבמגדרת הכתוב אתה לא...
טוב, זה אני מדרשה את הרמב"ן, לא על הרמב"ם. בכל אופן, יש מתח מתמיד כזה בין טעמי מצוות, כי מה המטרה של טעמי מצוות? עכשיו אני עושה ניתוח שלי. מה המטרה של טעמי מצוות? למשל, אם נגרד באוזן, כן? אם אני עושה את זה סתם, אז למה אני נגרד באוזן סתם? יש לי אובססיה לגרד באוזן. אם אני אומרים שיש לי גירוי שם, אבל אני נגרד, אז נכון, יש שיטה אחת של הרופאים שטוענים שבאמת מה עושים בגירות? בגירות, לא נכנס לזה. מבחינה עצבית, כשאתה מגרד באזור שמגרד לך, אז אתה מחליש את האותות הכאב של הזה, זה קצת... מכה את התחושה של הגירות. בסדר? לא חשוב עכשיו. יש לזה הסבר. עכשיו, אם עשית משהו מוסבר, אז אתה מתנהג כבן אדם הגיוני. כלומר, כל המטרה של טעמי מצוות זה לחבר את המעשה, את המעשה המצווה, לאיזשהו משהו שלתרגם את זה לשפה אנושית שהיא מקובלת על מי? על בני האדם. אוקיי? עכשיו, זה בדיוק המתח. תיתן טעם למצוות, הפכת אותן למה? אנושיות. ואז אתם יכולים לראות איך כל הזמן אלה מותחים אותם, נניח יבוא הרב הירש. שמעתם על הרב הירש? חיים בגרמניה, אתם יודעים. Okay. עכשיו, היה שם בעיה קשה, כי אנשים בעצם רצו מה לעשות, להשתלב בחברה הגרמנית הנאורה באותו זמן. ומצד שני, הם באו עם איזשהו מטענים מורשתיים של תורה ישנה, שלא כל כך מודרנית. מה היה צריך הרב הירש להסביר להם? שאפשר עכשיו לתרגם גם את המצוות עכשיו, למה? לרלוונטיות, למשמעותיות. גם המצוות הישנות האלה יכולות להיות משמעותיות לאדם שחי בתרבות הגבוהה הגרמנית החדשה. ואז מה? הוא עשה מאמץ כביר של מה? של טעמי מצוות. נכון? כי מה הוא עשה בטעמי מצוות? הוא הסביר למה המצוות האלה יכולות להיות משולבות בחיים האלה. זאת אומרת, הוא נתן להם טעם בחיים החדשים. עכשיו כמובן, אם הפכת אותם למובנות, אז עכשיו יבוא דור אחד אחריכם ויגיד, זה יותר מדי אנושי, מה צריך לעשות? להחזיר את החזרה יותר לכיוון מה?
אלוקי.
אלוקי. כלומר, סוחבים את החבל הזה לשני הקצוות. זה המתח.
שניים,
מה?
שניים.
או, אז איך, איך, איך אפשר לקיים שניהם? איך אפשר לקיים שניהם? אז אני, יש דרך אחת שהיא סופר אלגנטית, ואני אסביר לכם אותה עכשיו, כי יש לנו בדיוק 3.5 דקות. יש לנו יותר, אבל טובת העניין הזה. זה מתח שקיים כל הזמן. עכשיו, למשל, מי למשל, אתן לכם דוגמה שאחד השחקנים הראשיים בדרמה הזו, מהר"ל מפראג. שמעתם על המהר"ל? איפה אצלו אנחנו יכולים למצוא את הדרמה הזו? בגור אריה על הפסוקים של שילוח הקן, או בפרק 7 ו-8 של ספר תברי צרד על הסוגיה של שילוח הקן. אבל המהר"ל, המהר"ל בעצם פותח את השאלה הזאת דרך עוד פתח אחר. אתם יודעים שהגמרא אומרת ש והתייצבו בתחתית ההר שקפה עליהם הר כגיגית, שבעצם התורה ניתנה בכפייה, וכבר שואלים התוספות שהרי אמרו מה? נעשה ונשמע. אז יש לנו מתח בין נעשה ונשמע לכפיית הר כגיגית, נכון? המהר"ל למשל הוא נורא בעד כפיית הר כגיגית. כלומר, הוא בכלל יש לו וורט נורא יפה. הוא מביא מדרש שלא מצוי חוץ מאשר אצלו, שלמה הקדוש ברוך הוא נתן כפה הר כגיגית? כי כדי שיהיה לו דין של אונס. כי מה הדין של אונס? אונס לא יוחש עליך כל ימיו. אז הקדוש ברוך הוא אנס את עם ישראל, ועכשיו הוא, ברוך השם, לא יכול לגרש אותנו. זאת אומרת, תראה... מה? נכון, אבל אנחנו רוצים, כפי שאתה יודע, כי אמרנו אחר כך נעשה ונשמע. זאת אומרת, יש פה איזה בדיוק המתח הזה שהוא אנס אותנו וגם אנחנו רוצים. זאת אומרת, יש פה משהו, עכשיו, מה עבוד? עכשיו אתם מחייכים, כי זה טוב שאתם מחייכים. בתור התחלה זה טוב. עכשיו תבינו מה יש בזה. מה שיש בזה שהוא רוצה לתואר, המהר"ל לא יכול לסבול את האופציה שבאמת, אם יהיה תורה בעולם או לא יהיה תורה בעולם, זה תלוי במי. זה לא יעלה לדעת. התורה, שהתורה, העולם נברא בגלל התורה. התורה זה דבר, זה תלוי בזה שבאמת יש מישהו שמתחיל להבין מה זה תורה. תראו לכם, שעבד את התורה להבנה האנושית, זה נורא והיום. אז מה צריך להגיד שמה? כפייה. הכפייה לא משקפת אקדח ברקה. הכפייה משקפת את זה שהדבר האלוקי הוא יותר מהאנושי. אבל זה לא אומר שהוא בלתי אנושי. אתם מבינים פה את ההבדל? על רגל אחת. עכשיו אני אעמוד על רגל אחת, אני אסביר לכם את זה, ובשבוע הבא אני אסביר את זה עוד יותר. אתם תצטרכו לבוא בשבוע הבא, כי אם תרצו להבין, אם לא תצטרכו לבוא בשנה הבאה, כדי שאני אסביר לכם את זה. אבל מה שיש פה זה ככה, תראו. הסוד של כל העניין הזה הוא, אתם יודעים מה זה אינסוף?
חושבים
שיודעים. אתם יודעים מה משחק עם המושג אינסוף? רק משחק קטן. עכשיו, יש אנשים שהסופי והאינסופי מתנגשים להם. כי משהו סופי הוא לא אינסופי, ומשהו אינסופי, אבל לא נכון. הסופי הוא כלול באינסופי. אתם איתי? זה למדתי מהרב קוק. הרב קוק אומר, כל הטעמים האנושיים הם חלק מהטעמים האלוקיים. כי הטעמים האלוקיים זה מה?
אינסופי.
אבל כל טעם שבן אדם יגיד, זה חלק ממה שקדוש ברוך הוא חשב עליו. אבל זה מה?
לא
הכל. כלומר, כל הסבר אנושי הוא חלק מההסברים. אני לא צריך להגיד שהסבר אנושי הוא מה? הוא לא נכון. הוא חלקי. במובן הזה הוא כביכול לא נכון, אבל הוא כן נכון. כלומר, כל דבר, הכפייה נועדה להגיד שאל תתחשבו שזה רק מה שהבנתם. תחשבו לכם שהייתם חושבים שזה רק מה שהבנתם, אז לא הייתם יודעים כמו שעכשיו אני אומר לכם. עכשיו אני עשיתי לכם הרחבת הדעת, הוספתי לכם עוד ידיעה שלא הייתה לכם. כל יום ראשון אתם באים שאולי אני אוסיף לכם משהו, נכון? זה אבא אמינה כזה, המסקנה לא מתאכזבים עוד פעם, אבל באבא אמינה, נכון? אני חי מאבא אמינה שלכם. זאת אומרת, יש אולי, אולי נדע יותר משהו. אז זה בדיוק מה שקדוש ברוך הוא רוצה להגיד בקפה למרכי גיד. התורה לא ניתנת לפי כוח של מה שאנחנו יכולים. המעיין הוא לא בדיוק, אפשר לקחת. עכשיו, כל פעם שאני מוציא משהו מהמעיין, אני צריך לקחת, לדלות את זה עם כלי שלי. הכלי שלי הוא חייב להיות בגודל שאני יכול להחזיק אותו, כן? כי אני לא יכול לקחת ממנו שום דבר. כל דבר שאני פותח, הוא צריך להיות להיפתח בכרטיס מסך שלי, ברזולוציה שיש לי עכשיו, נכון? עכשיו, אם אני מוריד כרטיס מסך יותר גדול, אז יש לי רזולוציה יותר טוב, נכון? אתם יודעים? שמעתם על זה, נכון? ואני יכול לפתוח את זה עוד יותר, וואו, זה פתאום מסתבר שאותו קובץ, זה קובץ גאוני, אלוקי, שאפשר לפתוח אותו בהמון סוגים של כרטיסי מסך והוא לא יהיה ג'יבריש. אפשר לפתוח ולראות משהו, אתם מבינים? אז יש אפשרות להבין את התורה ברמה נמוכה, וברמה עוד יותר גבוהה, ברמה עוד יותר גבוהה, וכל רמה לא מבטלת את הרמות הקודמות, אתם מבינים? זה ממש גאוני, אלוקי, כן? עכשיו זה לא כל מה שאמרתי, זה הרבה יותר מה שאמרתי. אז איך אני נשאר מצד אחד פתוח ליותר מה שאמרתי, ומצד שני נותן תוקף למה שאמרתי? זה מה שהקדמונים רצו, שמצד אחד זה ניתן להבנה אנושית, ולא רק ניתן להבנה אנושית, זה מבקש הבנה אנושית. יש חשיבות שניתן סבורת בדברים האלה, תתנו טעמי מצוות, אבל דיר, לא דיר בלכם, תיזהרו לחשוב שכל מה שאתם אמרתם זה ממצה. מי שחושב שההבנה האנושית ממצה את התורה הוא כופר, או כופר מיוחד. הוא מקסץ מנטיות, הוא הופך את האינסופי למה? לסופי. וזה כבר, אתם יודעים שזה בעיה. אבל מי שחושב שכדי לשמר את האינסופיות אנחנו צריכים לבטל את הסופיות, הוא אידיוט. ויש מעדים. זה ברור מה שאני אומר? לבנתם, לבנתם. שתי דקות.